שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. יש כמה דקדוקים בפסוק. מה זה תיתן לך? שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך, מה זה תן לך? וגם למה צריך גם להזכיר לנו גם את השוטרים? יש, אנחנו רואים לפעמים ניידות, אנחנו רואים זה, אבל הרב חידה עליו השלום כותב שבסוף הפרשה הקודמת מה כתוב שם? שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך, וסיים איש כמתנת ידו כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. באה התורה לומר, מה אמר ראשי? מי שיש לו אוכלים הרבה ונכסים מרובים יביא עולות מרובות ושלמים מרובים. זאת אומרת, כל אחד לפי יכולתו כך יוציא הוצאות. עכשיו יש במסכת בבא בתרא דף יוד, הגמרא שם אומרת שאדם צריך לתת צדקה, ואם לא נותן מרצון באים הגויים ולוקחים ממנו בכוח זרוע. והגמרא מביאה שם פסוקים על זה, והיא הגמרא תנו רבנן. כן, אתם רוצים להקשיב או לדבר? אתם רוצים להקשיב או לדבר? לא, עשו, חודש אלול, רבותיי. חודש אלול צריך לפחד מהדין. אנחנו עומדים כולנו לדין, באלף ותשרה. אז אומר, תנו רבנן, רבי יוחנן, רבן יוחנן בן זכאי, ראה פעם בליל ראש השנה חלום. חלום של רבן יוחנן בן זכאי זה דבר גדול, היה גדול הדור. חלם שבני אחותו היה להם עסק והם יפסידו אותה שנה 700 דינרים. אז הוא רשם אצלו. מה עשה רבן יוחנן בן זכאי? הוא יודע את המאמר הזה שאם נותן צדקה אז לא יקחו ממנו. אם כן, הלך אליהם מיד לפני החג, עוד לפני סוכות, אמר להם, תראו, יש צדקה, אני גבאי צדקה, בבקשה תתנו לי כסף עבור צדקה. אז נתנו לו, לא למה שנתנו, והיה רושם. וכל חודש או איזה הזדמנות, לפעמים יש יום הולדת, הם אשתו חלמה חלום של הבעל העסק, לפעמים אני יודע מה, התרנגולת שלו הטילה ביצה, אז היה הולך, לוקח מהם כסף ורושם. והנה בסוף השנה קט אלול, בסוף אלול, והנה תפסו אותם מעם, באו רשויות המס ותפסו אותם. אלה היו רומאים עם מחשמה מזכרם, זה היה פה בארץ ישראל. ככה ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדור. הוא ראה בחשבון שמתוך ה-700 הם שילמו הכל פחות 17 דינרים. אז הוא הלך עליהם לבקר בכלא, נתנו לו לבקר אותם כי הוא נשיא ישראל. אמר להם, אל תפחדו, אתם עד בראש השנה תשתחררו והשופט יחייב אתכם 17 דינרים. טוב, והנה באמת ככה היה. הביא אותם אל השופט בערב ראש השנה ואמר, בסדר, עשה חשבונות, מה אתה אומר, מה אתה אומר, יצא רק 17, צאו לכו לשלום. אלה ישר באו אליו הביתה, אמרו לרבנו, איך ידעת? אמר להם, כך וכך היה. אני ראיתי בליל ראש השנה שעבר, ראיתי את החלום הזה וראיתי שהם יפסידו 700. אז הגמרא אומרת, אם נותנים מרצון לצדקה, בסדר, אם לא יבואו שופטים ושוטרים. אז אם כן, אמרו לו, למה לא אמרת לנו? היינו נותנים מההתחלה כל עגמת נפש. אמר, לא היה שווה. אם הייתי אומר לכם, אז הם לא נותנים בשביל צדקה, הם נותנים בשביל פדיון נפש, בשביל להתפטר. כמו שנותנים, 1,800, כדי שיהיה לו שנה טובה, כדי שיהיה לו כל מיני, זה לא לשם שמיים. אז לא היה עוזר כמו שנתנו בשביל צדקה, הוא אמר להם סתם צדקה. אז הצדקה באמת עשתה את פעולתה. אומר הגאון חידש, המובן, איש כמתנת ידו, כמה הוא ייתן כברכת השם אליך שנתן לך, ואם לא, תיזהר, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. רבי יוסף שאול נתן זון, עליו השלום, הגאון עולם, וחריף ובקי, הגאון רבי יוסף חיים היה כמעט בדורו, מביא אותו הרבה מאוד. הוא כתב כמה שאלות ותשובות וגם פירוש על התורה. הוא כותב, למה אמר שופטים? שופט, למה אמר שופטים? האמת שאומרים שופטים ושוטרים, זה מעמיד ישמע, נקרא מתג. היום יש להם כבר עברית יותר מודרנית, אומר מתג. שופטים ושוטרים, למה צריך כמה שופטים? אחד. אומר, לא, הגמרא בכוונה אומרת, יש לנו ביעקב אבינו, כשיצא מבאר שבע, מה כתוב בפסוק? ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. מה כותב רש"י? מה שצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיבה, הוא הדרה. עלה, יצא צדיק מהעיר, פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. ביקשו המפרשים, רגע, יצחק אבינו היה שם, הרי יצחק ברך אותו, ויצחק היה צדיק, עולה תמימה, מה פנה הודה זיבה הדרה? אלא התירוץ הוא פשוט, הגמרא אומרת, לעולם יגור אדם בעיר שיש בה שני חכמים. למה שני חכמים ולא אחד? לפני שאם יהיה רק אחד, אתה בוא ישאל אותו שאלה בהלכה וכדומה, אז הוא משהו זוכר באותו רגע, לפעמים בלי לדקדק, קורה, בן אדם זה בשר ודם, אז אומר לו, פוסק לו את ההלכה. אבל כשיש עוד רב, אז כשהוא פוסק את ההלכה, הוא מעיין טוב בדין עוד פעם ועוד פעם, והוא מתונים בדין. ואז למה? הוא יבקר את מעשיו. הלכו יגידו לו, הרב יתיר, זה מותר? יקשה עליו. אז הוא מראש מכין את עצמו. לכן מראש תגור במקום שיש שני רבנים. שאז הוא יודע שמישהו אחר ראה את השאלה הזאת, ואז יבוא יעשה עליו ביקורת. אומר לכן כאן גם כן. אז יעקב אבינו, כשהוא היה בעיר, היו שני חכמים. אבותינו ידעו את כל התורה כולה, והיו יושבים ועוסקים בתורה. יצחק אבינו היה ענק בתורה. היו באים לשאול אותו, היו שם, אפילו היו גויים, עדיין לא היה עם ישראל, אבל היו שומרים מצוות, שבע מצוות לנוח, גם שאר המצוות, הרי אברהם אבינו כבר ידע הכל, אפילו מצוות דרבנן היה יודע, קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תחומין, ויש אומרים תפשילים, כתוב עין תף היה כתוב, יש מפרשים כך. אז בקיצור, אומר לכן, פנה הודעה, פנה זיבה, פנה הדרה. גם כאן, אמר שופטים ושוטרים, אל תשים אחד, תשים לך תמיד שיהיו שניים, כדי שאחד יבקר את מעשה השני. גם שיש שניים, פעמים באים לאחד, שואלים אותו איזו שאלה, והוא רוצה להיות יותר בטוח, מתייעץ עם חברו. אדרבה, זה מצווה גדולה. זה לא פחיתות כבוד, שאפילו הגדול שואל את הקטן, מה דעתך על הלכה זו? מה דעתך על דין זה? וכך הדין יוצא למשפט. היה עליו השלום אבי עובדיה סומך, זכותו תגן עלינו, עוד מעט ביוטחת אלול, זה יום הפטירה שלו. הוא היה הרב של בגדד. היו רבנים לפניו והיו הרבה, אבל הוא עשה מהפכה גדולה. כשהוא הגיע, זה היה לפני קרוב ל-200 שנה, הוא הגיע לפרקו וראה את המצב בפרט של התלמודי תורה, שהתלמודי תורה שמה היו כולם פרטיים, מה שנקרא קולטב. אז אבא שולח את בנו לקולטב, למקום שמלמד אותו הרב. אז הוא הולך, ויש לנו בגמרא שבכל מבוא היו פותחים, ואם בעלי המבוא אומרים אתה עושה לנו פה רעש, באים הילדים, לא יכול לעכב עליהם, אנחנו פותחים ולא שואלים אף אחד. הם ביום לומדים, בלילה הם הולכים לבתיהם, הולכים לישון. אז הוא ראה ככה, ומה היה המצב? הוא ראה כמה ילדים מסתובבים ברחוב, שאל מה אל הילדים, ברר שפשוט ההורים שלהם אין להם כסף, והיו נוהגים כל ראש חודש לתת את הסכום הדמי הלימוד, נותנים לרב שמלמד. אז מי שלא היה לו מסכן, אני שולח אותו, לך אותו הביתה, לך למישהו אחר שילמד אותך, מה אתה רוצה ממני? אז היה לוקח לפי ראש. קיצור, ראה כך, אמר זה לא עסק, הלך, דיבר עם בני משפחתו, היו אנשים עמידים, לא עשירים גדולים, אבל היה להם, ובנו בית מדרש גדול, זה היה נקרא מדרש זבחה. בנו ועשה אותו שתי קומות ואגפים. סיפר לי אבא שהישיבה לבד הייתה 30 אולמות, בכל אולם היה ראש ישיבה שמלמד שם תורה, והיה כל מיני גילאים, מגיל 3-4 ועד מעלה, וככה יושבים לומדים, והוא היה תקיף מאוד. מה היה עושה? הוא בעצמו באיזו שעה מסוימת בהפתעה עובר מהחלונות, שומע את הרב מלמד את התלמידים ועוקב איפה הם נמצאים, וכל כיתה היה זוכר הכל בעל פה, מה מלמדים, איפה הגיעו, כמה הספיקו, ומדי פעם גם נכנס לבחון אותם. והנה שמע את הרב מלמד אותם שם, פרשה היה על יעקב, הנה הגענו עוד פעם פרשת ויצא, הגיע יעקב אבינו לבית לבן, כתוב וישב עמו חודש ימים. יעקב אבינו כולו בבית לבן לא היה אלא 30 יום, ואילו אחרי זה היה כל הזמן במדבר, ישב שם. למה ישב במדבר? רש"י אמר, יעקב אבינו אמר לבן רשע הוא, והוא מלמד, והוא עובד עבודה זרה. הרי הוא אמר לאליעזר, בוא ברוך אדוני, למה תעמוד בחוץ, ואנוכי פיניתי הבית. ממה הוא פינה? מעבודה זרה. אז לבן היה רשע, אמר יעקב, אני עומד להביא ילדים לעולם, איפה אני אגדל אותם? בבית חמיב? אוי ואבוי, מה ייצאו? איפה יהיה עם ישראל? מיד הלך, בנה לו אוהלים בשטח הפתוח, בלי ארנונה, בלי חשמל, בלי כלום, ועל הכיף כיף, ישבו ללמוד. אז הרב לימד אותם ככה. הוא, הרב מה עשה? הרב סומך, עליו השלום, נכנס, פתח הדלת, אמר לה, מה אתה מלמד? אז חזר על המילים, אמר לא ככה מלמדים, דפק על השולחן וצעק, ילדים תקשיבו, תגידו אחריי, לבן רשע היה, כולם צעקו, לבן רשע היה. ואמר יעקב, איך בניי יגדלו בבית הזה? ואמר יעקב, חוזרים אחריו, איך בניי יגדלו בבית הזה מלא עבודה זרה? לכן לקח את הילדים, את אשתו ונשותיו וילדיו, כולם חוץ לבית וחוץ לעיר, וישב שם. אז חזרו אחריו, אמר לו ככה צריך, כדי שהילדים עוד שהם קטנים ייכנס להם לתוך הדם ויבינו מה זה חינוך, איך צריך למסור נפשו על החינוך. אז זה בחינת שופטים. עכשיו מה היה לו? היה לו שם, היה לו הוא עשה חדר ששם היו יושבים 60 גדולי ישראל, כל הרבנים של העיר. אין דבר כזה שכל אחד ילך יישב לו באיזה מקום, או יפתח לו איזה שיעור, או יפתח איזה זה, כולם במקום כאן. וכולם מלמדים פה אנשים. ואחרי הצהריים כל הרבנים היושבים, 60 חכמים, ביניהם היה רבנו יוסף חיים, ותלמידו המובהק היה רבי אלישע דנגור, בעל גדולת אלישע. רבי יהודה פתיה זה היה מהצעירים שבהם, ועוד גדולי עולם למדו אצלו. אז היו יושבים כולם, וכשהייתה מגיעה השאלה, עכשיו איזו אישה או מישהו שחט עגל ולא יודע העגל הזה כשר לא כשר, שחט רוב שניים סימנים, מה דינה שסכין זו, יש ביניהם ויכוחים, באים לשם, מה הוא היה עושה? שואל את כל החכמים, מה אתה אומר? מתחיל כמו סנהדרין, מתחיל מהקטן עד הגדול. ואז כשכולם לומדים בצורה מעשית ואז מסכימים כולם לדעה אחת, כך היה פוסק, כך היה נוהג. לכן תראה בספרו זבחי צדק, הרבה פעמים הוא כותב הלכות, כותב שם והחברים היו, כך פסקו, כך אמרו, וכך אמר לי חכם אלישע דנגור, כך אמר לי פלוני, וכן על זה הדרך. חכם יצחק אברהם היה שם, חכם בשי אחר כך, ג'לד, ג'לד זה קורך, אז כל מיני, וכן על זה הדרך. מה עשה? כדי שילמדו ביחד ותהיה תורה, זה מהדד את זה. הגמרא אומרת, כמו שאם אדם יש לו סכין ואין לו משחזת, מה יעשה? לוקח סכין אחרת ומחת על גבי חברתה, וככה משחיז אותה. אומרת הגמרא, כך תלמידי חכמים, שניים מנגחים זה את זה בהלכה, זה אומר כך וזה אומר כך, ועד שמעיינים מגיעים למסקנה האמיתית. לא כל אחד עומד על שלו, אלא מחפשים את האמת. אכן אמר, שופטים ושוטרים תיתן לך. עוד יש מסכת כתובות, מסכת כתובות דף י"ז, הגמרא אומרת שם על רבי עמה ורבי עשה, הם היו בארץ ישראל אחרי שנפטר רבי יוחנן, ויוחנן האמורה היה פה ראש ישיבה, גיסו של ריש לקיש. נפטר רבי יוחנן, וריש לקיש נפטר לפניו עוד בחייו. אז מי היו במקומם? היו שני אחים, רבי עמה ורבי עשה. הם בהתחלה למדו בבבל אצל רב. וכן תראה לפעמים בגמרא מובהר רב עמה ורב עשה, זה כשהיו בבבל. אבל כשעלו לארץ ישראל קראו להם רבי עמה ורבי עשה. ואיפה הם היו? בטבריה. הגמרא אומרת, שבחת אותם, הרבה מביאה בשמם הלכות, אפל גב דאבו להו תלסר בקנישתה בטבריה. זו העיר טבריה, העיר קודש, לא המשוגע הזה שאומר שהיא חילונית, באו חרדים והתחילו מטורף, חולה נפש, שאלך הוא וכל אלה המתנגדים והלוחמים בדת ובתורה, השם יגמור איתם כבר בראש השנה יהיה רצון. והנה בא רבי עמה ורבי עשה, היה להם 13 בתי כנסת. בתי כנסת זה לא בית הכנסת שלנו, כל בית הכנסת כמה אלפים מתפללים שם. לאו הוא מתפללה, לאו הוא מצלה, לא הם מתפללים, אלא בני עמודה. עוד פעם קמת, ויבוא גם השטן בתוכם. ראש השנה הוא בא השטן, לא היום. מתי בא השטן לקטרג על איוב? הלו, יוסף, באיזה יום זה היה? אתה יודע. טוב, אז למה באת עכשיו? תפסיק, די. לומדים תורה, מה אתם עושים? כל הזמן משחקים. פה זה אגף של לא נורמלים, אני אעבור לשם וגמרנו. נו. בקיצור, אתה יודע מה קרה להם היום? שם שמו, כנראה איזה שד הגיע לפה. נו, אני יכול להמשיך? אתה רוצה לשתוק? קיצור הדברים, אז היו מתפללים איפה שהיו לומדים תורה. למה? מקום רינה, שם תהיה תפילה, שנאמר לשמוע אל הרינה ואל התפילה. רינה זה תורה. קום עירוני בלילה לראש השמורות. אז לשמוע אל הרינה, לומד תורה, ומיד אחרי זה באותו מקום מתפלל. אז היה רב עמי ורב עשה. הם, הגמרא אומרת, ביום שמינו אותם לרבנים של ארץ ישראל, כדי שאף אחד לא יפצה פה, אמרו עליהם, כל מין דן סמוכו לנה, כל כזה גדול, ענק, תשמחו לנו חכמים. אנחנו רוצים רבנים גדולים, לא רוצים לה, במילים קשות הגמרא אומרת שם, לסמרטין, ולסמרמיטין ולחמיטין. מה פירוש? שאומר, לא תמנו לנו רבנים שאומרים דברים בלי טעם, ולא נימוקים, ולא דברים, ולא רבנים שהם אומרים דברים שהם לא, שהם מסורסים. סרמיסין, זה הופך את ההלכה, אומר את הסוף לפני ההתחלה וההתחלה אחרי הסוף, אז בלבל אותנו. ולא חמיסין, אלא חסר סברה, או תורמיסין, אלה נקראים ריקים, כך רש"י כותב. לכן אמר שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. עכשיו, מה זה תיתן לך? בא רב כלי יקר, עליו השלום, כותב שגם זה שממנה את הדיין, לא יאמר, אני מניתי את הדיין, אז ועכשיו הוא אחרי חודש, חודשיים, יש לו דין תורה אצלו. נכנס, אז הוא אומר, איך אתה פוסק נגדי? אני מניתי אותך. אומר, לא, שופטים ושוטרים, תיתן לך. קודם כל, אני לוקח אותו עליי, מה שהוא יגיד לי. יגיד לי, צריך לשלם, משלם. יגיד לי, פטור, פטור. אסור, אסור, מותר, מותר, זה תיתן לך. עוד אמר, מה זה תיתן לך? שהשופט עצמו, הדיין, צריך לקשור, קשות עצמך, ואחר כך קשות אחרים, שנאמר, התקוששו בקושו. הרב לא יכול להעיר הערה בדבר שהוא עצמו לא שלם בו. קודם תתקן אתה את עצמך, אחר כך תתקן אחרים. באותו דבר אתה צריך כך להיות. כך הגמרא מביאה מסכת בבא בתרא, ובאותו מקום בתתוו הגמרא שם אומרת שאוי מה זה ויהי בימי שפוט השופטים, אוי לדור ששופט את שופטיו. זה צריכים לשפוט את השופטים, אוי ואבוי לנו שאנחנו במצב כזה. והגמרא שם מביאה על רבי ינאי, רבי ינאי עליו השלום, אתה יודע איפה הוא קבור, רבי ינאי? אמרתי לך, שנה שעברה אמרתי לו והוא שכח. מה? הוא אוכל זיתים. רבי ינאי קבור כפר ששמו אכברה. זה נמצא ליד צפת. כשאתה מגיע לצפת, היום עשו שם כביש, כביש עוקף גליל, קוראים לו. אבל זה במורד הכביש, יש שם וואדי גדול מאוד, צריך ללכת ברגל חצי שעה. אתה חוצה את הוואדי ומגיע לגבעה ממול, שם מערה קבר רבי ינאי ושני בניו, רבי דוסתאי ורבי נהוראי, הם קוראים שם. המנהג בצפת, אני הייתי כשמגיע לשם לפעמים בחול המועד, הייתי הולך לשם בכוונה. וגם אתה הולך קצת צועד ברגליים, גם מקום יפהפה, אתה שוכח הכל, רואה רק שמיים וארץ. אז מה רבו מעשיך השם? אז אנשי צפת שמעו, אמרו אם ככה אנחנו נלך. הם עד היום כל שנה לערב כיפור, אחרי שמסיימים התפילה בשחרית, כולם הולכים במצעד לקבר רבי ינאי, מתפללים שם. אז היה רבי ינאי, היה דיין פה בארץ ישראל. גמרא מספרת עליו ש יום אחד באו אליו לבית הדין. מה היה? שכן טבע את השכן שלו. אמר, הוא יש לו עצים בבית. אז בסדר, לא מפריע לי שיש עצים, אבל העצים התחילו לצמוח והענפים יוצאים החוצה לתוך החצר שלי. כשבאים אליי אנשים, עוברים, אין מעבר, אני עובר, נכנס בעיניים, באוזניים, עושה לנו בעיה, ואני רוצה שיקצוץ את האילן. שאל אותו את השני, אמר כן, אז סיפר בדיוק איך אמר זה, וזה מתנגד, לא רוצה לחתוך. גם יש שם פירות, יש שם... מה עשה רבי ינאי? אמר, תבואו מחר. הלך לבית שלו, בדק את האילנות, וראה שיש לו אילן אחד באמת יוצא אל השכן. וגם לרשות הרבים, מיד חתך את כל מה שמפריע, חתך, ובא למחרת לבית הדין. איך שבאו מיד, אמר לו, תקצוץ. אמר לו, סליחה, הרב עצמו יש לו עץ, שהוא יוצא לרשות הרבים. אתה מותר לך ולי אסור? אמר לו, אתה יודע מה? לך עכשיו לבית שלי. אם תראה שהאילן שלי בולט, תשאיר גם אתה. ואם קצצתי, תקצוץ. אז הגמרא הביאה את זה כדוגמה, כמה הוא צריך להיות זהיר כשהוא בא לפסוק הלכה, לכן אמר, נחפשה דרכנו ונחקורה. מה זה ונחקורה? גמרא אומרת שאין בימינו מי שיכול להוכיח למה האדם אומר לחברו תול קסם מבין שיניך, שלו קסם, שם תוציא אותו, זה מפריע. אז הוא אומר לו, אתה מדבר איתי על קסם, תול קורה מבין עיניך, אתה מעיר לי על אבון קטן, הוא עושה אבון גדול. זאת אומרת, שאומר, נחפשה דרכנו, אני לא באתי להוכיח אתכם, באתי להוכיח את כולנו יחד, נחפשה דרכנו, ואז, ונחקורה, נחקורה, אולי יגיד לי, טול קורה מבין עיניך, על ידי זה, הכל יהיה במקומו בשלום. עד כאן זה דברי הכלי הקר, וגם שהכוונה, תיתן לך כשוט עצמך, גם תיתן לך, אתה עצמך תשפט אצלו ולא תתחמק ממנו. דבר נוסף יש, מדרש על הפסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך, אומר המדרש, ולא לאומות העולם. מה אומות העולם? מה שמה וזכרם? מה יש להם בית דין שלנו? אפילו פה השם יצילנו. אין להם הכרה בכלל בדת, בתורה. כל דבר אומר לך הדתה, ואומר לך זה אלה כופרים, רשעים. כל היום נגד הדת, נלחמים ונלחמים ונלחמים, אבל הם ברוך השם קלים מעליהם. השכם והערב עליהם לבית המדרש, והם קלים מעליהם. אז אומר, בוודאי לא לאומות העולם. מה שייך לאומות העולם? אלא היה תלמידו של החתם סופר, קראו לו רבי נפתלי סופר. הוא לא היה מהמשפחה, אבל הוא חיבר ספר בית אפרים. הוא מחבר ספר בית אפרים. הוא הגאון בעל בית אפרים, כתב שמה זה לא לאומות העולם? אם הוא ממנה בשביל למצוא חן באומות העולם. זאת אומרת, כשהוא בא למנות, הרי הם היו, כולם היו בגלות, מצאים בגלות, ואז באים למנות רב, רוצה שימנה אותו, ייתן לו פירמה, המלך או השליט, המושל. אז הוא רוצה אחד שבקי בשפה ויודע פוליטיקה, יש להם עניינים, זה תיתן לך. לכן אמר תן לך. היה עליו השלום, מי שזוכר, אז זכרת אותו שמי? מי כן? רבי עמרם, עליו השלום, רבי עמרם אזולאי, הכרת? היה חמיב של רבי יעקב יוסף. הכרת אותו? הוא היה לומד בישיבת פורת יוסף שנים על שנים. אני זוכר אותו, אני הייתי ילד, הוא היה אברך, והיה כל היום לומד. כל היום היה בא, אני לא מגזים, 7 בבוקר ולומד עד 12 בלילה. בצהריים הפסקה קטנה של אכילה, וכל היום את כל השס היה לומד וחוזר עליו שוב ושוב, וארבעה תורים בית יוסף, ולומד ולומד בחשק כל הזמן, והיה משנן משנן הכל בעפה, והיה גאון גדול. וימים התרבו הילדים שם בבית, והיה גר בזכון משה ליד השטיבלך, לא רחוק מהשטיבלך, היה גר שם חוב חפץ חיים. והנה היום אחד אשתו, הייתה אישה קצת ככה שיודעת, יש לה ראש על הכתפיים, אמר לו, תשמע, אתה מזמן רוצים אותך ללכת להיות דיין בבית דין. הוא לא רצה. אז בבקשה, לך לבית דין, תהיה בבית דין. אם אתה לא הולך לבית דין, אני הולכת לבית דין, או בית דין או בית דין. מה היה עושה? עכשיו היה בזמנו רבנו עובדיה יוסף הגיע בדיוק לראית שנת תשיח, אני זוכר את זה כמו היום, חזר מפתח תקווה, הגיע לירושלים, נהיה שם דיין, והיה בא לפורת יוסף בערב ויושב עם כל האברכים שם, לומד איתם כל לילה, היה לומד איתם אבן העזר על הסדר, עם בית יוסף, עם המפרשים, הכל כדת וכהלכה. חמם רם עליו השלום היה לובש כובע קסקט, לא היה רוצה אפילו מגבעת לשים. פעם אחת חמם עובדיה החביא לו את הקסקט, הוא עכשיו עם כיפה, החביא לו, זה בא לחפש את הקסקט, אין. אמר לו, אני קניתי לך מגבעת. הביא לו מגבעת, אתה שים מגבעת. לא רצה, לא הסכים. בסוף עד שאילץ אותו, חייב אותו ללכת להיות דיין בבית דין. הלך להיות דיין. אז, אבל הוא תמיד חכם גדול, לא שייך מבחנים וזה, לא. ישבו הוועדה לדון, והוא הגיע לוועדה, רעיון. מי היה יושב ראש הוועדה? הרב יצחק ניסים, היה ראשון לציון. תקיף היה. ויושבים איתו, שר לענייני דת, לא עליכם, אתם יודעים כבר מאיזה מפלגה, ופתי מאמין בכל דבר. וכן היו שם עוד כמה, אחד נציג עורכי דין, אחד נציג הממשלה, נציג הכנסת. והוא יושב, שואלים אותו, והם יודעים שהוא גאון גדול. הרב יצחק ניסים אומר להם, זה גאון גדול. טוב, אז, אבל ראו אותו שהוא תמים, הוא לא בענייני דען מה. אמרו לו, דיברו איתו בעניינים פוליטיים, והוא שהוא לא מבין, לא יודע, לא מכיר, שמות של שרים, מאיפה, מה לא, ואמר להם, שאלו אותי שמות של תנאים ומוראים, אגיד לכם, שוטף, מה אתם רוצים? אז אחד מהם, עורך דין, שואל אותו, תגיד לי, אתה קורא עיתונים? מה לא חס ושלום? מה העיתונים? סוריקו העיתונים, זה ביטול תורה. מלא לשון הרע, מלא פריצות, מלא זה. אמר, אז איך נמנה אותו דיין? אחד שלא מתמצא בעיני העולם הזה. אז המריד את החברים שם. מה עשה הרב ניסים? דפק על השולחן. אמר, הוא יותר גדול בתורה ממני. אם אותו אתם לא שמים, אני מתפטר. מיד שתקו כולם, היו אלם, היה אז פחד, פחדים וחכמים, לא כמו היום. ואז מיד מינו אותו, היה הולך תל אביב, גר בבני ברק, והיה הולך ישיבה תורה אור שם, לא אור תורה, ישיבת אור תורה היה שם, והיה הולך רץ לבית הדין, שם את הכובע על הראש ואת המעיל של הקורא לזה בגדי עבודה, מגיע לבית בריצה בצהריים, מוריד את הבגדים, לובש בגדים שהיה לובש פעם, וחוזר, הולך בית המדרש, היה לו פינה מיוחדת, אני פעם ביקרתי אותו שם, יושב לומד כל היום עד אמצע הלילה, כדרכו שהיה בישיבת פורת יוסף, ככה היה דרכו. אני זוכר, חיתן את הבת שלו הראשונה, אז אמרנו, היום בטח הוא לא יבוא לישיבה, חתונה של הבת? לא, בא רגיל. טוב, נהיה צהריים, באנו לראות, עדיין הרב נפצע, יושב לובד, הכל רגיל. בשלוש וחצי, אז היו עושים חתונה מוקדם, תאי בארבע, ארבע וחצי עושים חופה, בעודיון. הגיע, נהיה שעה, נהיה שעה 3:30, רבע ל-4, פתאום קם, הלך לבית, זכרון משה, חליף בגדים בגדי שבת, וחזר לישיבה, ישב ללמוד. עד הרגע שעושים את החופה, אז הוא ירד למטה, וישב. אחרי זה עשו את החופה, המוזמנים התחילו להתפזר, וישבו לאכול סעודה, הוא עלה למעלה ללמוד. כל היום, כל הלילה היה לומד. אז היה זה אומר שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך. זה כמה המעלה של דיין שהוא עוסק בתורה ולומד כמו שצריך ומוסר נפשו. אז היה בפולין רבי יוסף חיים קרא, ככה הוא היה גאון גדול, היה חריף מאוד. הוא היה רב בפולין. בעיני יום אחד היה זה אטליז שהיה מוכר, יצא מתחת ידו כמה פעמים נבלות וטרפות. אז הוא הוציא פסק שאסור לקנות באטליז הזה, לא לקנות בשום אופן. וזה בעל האטליז היה מהגוארדיה, מקושר עם בית המשפט, עם כל מיני שלטונות ועניינים. אז הלך להלשין עליו, רצו לשים אותו בבית הסוהר, מהר הודיעו לו, שמע הרב, רוצים כך וכך לעשות. ברח. לאן הלך? הגיע לגרמניה. ישב שם, היה בברלין, היה יושב שם והיה יושב לומד, והיה לו הדרת פנים יפה מאוד. עכשיו הוא לא ידע, בליל כיפור בא להתפלל בית הכנסת. הם היה המנהג שלהם בגרמניה, המלך בעצמו היה בא לכבד את היהודים בליל כיפור, לבוא לשמוע את תפילת כאן נדרה, גם שם הם מנגנים ועושים כל מיני זה. עכשיו מסתכל, מסתכל, רואה פנים חדשות באו לכאן. אז שאל אותם, מי זה הרב הזה? איזה תואר פנים, הדרת פנים יש לו? אמרו לו, זה הרב כך וכך קוראים לו. מאיפה הוא? עוד פעם התחלת? עוד פעם? כתינוק הבורח מבית הספר. אז מה יהיה איתו? שאל, אמרו לו, זה פלוני אלמוני. בא אליו אחרי התפילה, אמר לו, אני רוצה אחרי יום הכיפורים תבוא אליי לארמון. טוב, אז בא אליו לארמון, אמר לו, תשמע, מצאת חן בעיניי, ראיתי אותך איך אתה מתפלל באיזה התלהבות, ואתה שונה מכל הרבנים שראיתי עד היום. אני מבקש שתהיה הרב הראשי של ברלין, אתה תהיה הרב של גרמניה, אני אמנה אותך, ומשכורת ממני, מהממשלה תממן. אמר לו, בשום פנים ואופן לא, כתוב בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ואמרו רבותינו, ולא לאומות העולם, אני לא אתקבל מינוי מפני שום אדם שהוא בשר ודם, משום אדם שהוא לא יהודי, אני רק יהיה של רבנים, של חכמים, שהם ימנו אותי עליהם. אני אחר כך אמר, לא תיקח שוחד. משה, יש לי שאלה. אתה מכיר את פרשת משפטים? גם שם כתוב לא תיקח שוחד, ושם כתוב לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. ואיפה זה כתוב? פרשת משפטים? לא, פרשה שלנו כתוב עיני חכמים. פרשת משפטים תפתח, כתוב יעבר עיני פקחים, ופה אצלנו כתוב עיני חכמים. אז אתה זוכר את פרשת שופטים, יפה, משנה שעברה, איזה זיכרון, בלי עין הרע. אתה לא אוכל לשירי עכבר, יפה, טוב מאוד. אז בקיצור, השאלה, מה יעבר עיני חכמים? פה כתוב עיני פקחים, מה העניין? אלא בא התורה להגיד, שאם אתה רוצה למנות דיין, לא מספיק שיהיה גדול בתורה, צריך שיהיה פיקח שיודע את הצדדים שבאים לפניו, מי רמאי, מי מתוחבל, מי מעקם את דבריו, מתוך הלשון שלו תחקור אותו, ואז תדע אם הוא משקר או אם חוזר על הדברים, איזה דברים אומר, מה אומר. צריך להיות פיקח כדי לזה. לכן אז פעם כתוב עליהם בני חכמים, זה פה אצלנו, אבל בפרשת משפטים כתוב עיני פיקחים, שצריך שהחכם יהיה גם פיקח ויודע תורה ויודע גם ענייני העולם, לדעת את כל התחבולות. זה כותב הגאון מווילנה, הוא מקשב. פה כתוב עיני חכמים, שם כתוב עיני פיקחים, אלא שצריך שהחכם יהיה גם פיקח ויודע מה מתכוון זה שאומר לו ומה הוא רוצה ממנו, על מה הוא, על מה הוא מדבר. וכן על זה הדרך. עוד אמרו היה גאון הרב חמדת שלמה. הרב חמדת שלמה בזמנו הוא היה רב בברלין, גם כן גרמניה. וידוע שההשכלה התחילה שם עוד לפני 250 שנה, התחילו המשכילים להרוס עם הרפורמים כל חלקה טובה. ואז בזמנו אנשי הקהילה התאספו ואמרו, אנחנו נפתח בית מדרש לרבנים. זאת אומרת, בקיצור, כמו פקולטה, כמו שיש אוניברסיטה ולומדים כל מיני, פקולטה לרפואה, פקולטה למדעי הרוח, מדעי המדינה, מדעי המזרח, ואני יודע מה, וכן על זה הדרך, יהיה בית מדרש לרבנים. והוא יצא נגד זה, אמר להם, אני לא אתן לכם בשום פנים ואופן. והיה ויכוחים. אחרי איזה חודש של התדיינויות, באו אליו, ישבו לאספה, ואמרו, אתה הרב שלנו, בבקשה, למה אתה מתנגד? אנחנו רוצים להכשיר רבנים שיהיו בעלי מקצוע, שיהיו מתאימים לזה. אמר, אין דבר כזה להכשיר. כמי שגדול בתורה, התורה לבד מרוממת את האדם, תפתח מסכת אבות. מה כתוב פרק ו'? מרממתו, מגדלתו, נשאתו על כל המעשים, מגיע לאן שמגיע. אמרו לו, אבל רגע, יש ראיה בה. אמר להם, אני אגיד לכם מה. למה אני מתנגד? יש לי ראיה מהגמרא. תחילת מסכת עבודה זרה, מה הסוגיה הראשונה, משה? מסכת עבודה זרה לעתיד לבוא. נו, נתת לך רמז. לעתיד לבוא, באים הגויים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שכר. קודם כל אומר להם, לכו תעשו מצווה. מה, איזה מצווה נותן להם? משה? סוכה. אומר להם, לא, בלי היד, אני, זה, תחבא את האור, אני לא רואה את התנועות שלך. אז הוא אומר, עושה סוכה. ואז עושה סוכה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה מן הרתיקה, שמש, כל אחד מבעט בסוכתו, נותן לביתה והולך. אומר להם, הנה, מצווה אחת כזאת נתתי לכם, אתם לא מקיימים. מה אתם רוצים? קיצור, היום אתה יודע, סוכה עם מסגנים. ראית? כן, מוכרים, אני ראיתי בזה. מוכרים מסגן נייד, שמים אותו בסוכה, שיהיה לך, אם אתה רוצה קר, אתה רוצה חם, הוא לבד, הוא יודע מתי חם, מתי קר, הוא לבד, הוא איזה. הקיצור, אמר להם, אחרי זה הגמרא אומרת, שבאים ממשלת פרס, אומרת, אנחנו עשינו הרבה דברים, הכל בשביל ישראל, תיקנו להם שווקים, וקניונים, עכשיו זה מובן יותר, יש קניונים, תיקנו להם רחצאות, תיקנו להם עוד עסקים, עשינו להם, פתחנו להם חנויות וכל מיני הייטק ועוד, כדי שיוכלו לעסוק בתורה. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? כל זה לא תיקנתם אלא לעצמכם. אמר, אבל למה לא יגידו הגויים גם בנינו בית מדרש לרבנים? שם לא כתוב, כתוב הכל, אבל בית מדרש לרבנים לא מופיע. אומר, למה? כי אפילו הגויים יודעים שלגוי לא יכול לקיים, להקים בית מדרש לרבנים. זה לא מקצוע שלו, זה לא פטנט שלו, זה שייך לחכמי ישראל, הם מקימים את הישיבות, הם מקימים את הכוללים לפי הזה. אתה זוכר מה היה עם הרב שטיינמן עליו השלום? לפני 10 שנים הגיע איזה עשיר אחד גדול מהרהב הברית. אתה יודע איפה זה הרהב הברית? באמריקה. בקיצור, הגיע אליו, אמר לו, תשמע הרב, אני מוכן לממן 50 אברכים, אבל הכי מצטיינים שתבחר אותם אתה הרב מכל הכוללים, והם ישבו ילמדו, אני אממן אותם $5,000 כל חודש, כל אברך יקבל, כדי שלא יהיה לו דאגות בכלל, ואלה יהיו מנהיגי הדור הבא. אמר לו, בשום אופן אני לא מסכים, אני הראשון מתנגד. אמר לו, למה הרב? מה זה, יש תועלת. אמר לו, אני לא רוצה שאברכים יבואו לכולל ויחכה להם בחוץ וולבו בחניון, יהיה להם מכוניות או BMW או וולבו וזה. לא, אנחנו רוצים יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, שנאמר יזלמים מדליו, מהדלים. דווקא כל גדולי ישראל שהיו בעולם בכל הדבר התחילו מכלום, ואחר כך התורה מעשירה את האדם והוא זוכה למה שזוכה. לכן מכאן אדם ילמד כמה צריך למסור נפשו על התורה. בואו נמשיך עוד. מה קרה לך? רבא מעבר הרסה, כן, כן, כתוב פירוש בגמרא בברכות, היו כהנים ואחים, היו רבי עמה, לא רב עמה, רבי עמה ורבי עשה. אפילו בבני ברק יש שם 2 רחובות אחד ליד השני, זה סימן שהם אחים. כן, אפילו העירייה ידעה את זה, מה אתה רוצה יותר מזה? אז אחרי זה בוא נמשיך הלאה. אומר אחר כך, לא תתה משפט, לא תכיר פנים וכו'. אחר כך אמר, לא תטע לך אשרה כל עץ, אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך. מה נכנס פה הפסוק הזה? ואחר כך עוד פסוק, ולא תקים לך מצבה אשר שנה אדוני אלוהיך. מה הקשר? משה, תעשה טובה, תפתור לי את הבעיה. פה הוא מדבר על שופטים, וצדק צדק תרדוף. אחר כך הוא אומר, לא תטע לך אשרה ולא תקים לך מצבה. מה אתה לא למדת רש"י? או שלמדת ושכחת. שוב פעם, אתה צריך לראות מה אתה אוכל, אני צריך לבדוק. הרש"י אומר, לא תטע לך אשרה, הלך אחר בדין יפה. אחר כך הרש"י ממשיך ואומר, אזהרה לנוטע אילן, ועוד כל מי שממנה דיין שאינו הגון. זה גמרא, כאילו נטע אשרה אצל המזבח, ממנה דיין שאינו מעשים טובים, או שהוא לא מספיק חכם, ממנה אותו בגלל שהוא קרוב משפחה שלו, בגלל שיש לו איזה היכרות איתו, הכרת הטוב, אני יודע מה, כל מיני מערב בעניינים אלה, זה נקרא נטע אשרה. והשני מצבה. השלום מפרשים, מה ההבדל? למה הביא 2 דוגמאות? אחד מצבה. מה זה מצבה? אנדרטה, שם איזה קיר אבן וכותב עליה מה שכותב, זיכרון וכו'. וכן אחרי זה עושה, והוא עושה אשרה. מה זה אשרה? זה עץ שעובדים אותו, משתחווים אליו, זה נקרא אשרה. אז למה הביא 2 דוגמאות? מראה, יש תלוי, יש 2 מיני דיינים, 2 רשעים שמינו אותם מטעם השלטונות, רבנות מטעם, מה שנקרא. אחד הוא כמו מצבה. מה זה מצבה? מצבה מדברת? לא. אתה מדבר איתו, לא יודע לענות. אז זה אותו הדבר, חכם, אתה שואל אותו שאלה, או איפה כתוב, לא יודע כלום. אז זה מצבה, שותק כמו דג, לא מדבר. השני, זה יותר גרוע, הוא אשרה. שואל, הוא עונה לך, אבל הוא רואה איפה הרוח, מה זה אשר העץ עם ענפים. איך שהרוח עפה, אם באה מכיוון מזרח, אז הענפים הולכים לכיוון מערב. אם באה מכיוון צפון, זה לכיוון דרום. אז הוא רואה איפה הרוח הולכת, מנשבת, שם הוא מסתכל, הפוליטיקה, לפי העניינים האלה, הוא פוסק את ההלכות. זה בעל אינטרסים. אז יש שניים, יש אחד שלא יודע כלום, לא יורה ולא ידין, שום דבר. והשני, זה עושה מה שרואי הגדולים אומרים. לא כתב הרמב״ם, תפתח הרמב״ם, מסכת אבות. מה כתוב שם? הבו זהירים ברשות. ומה כתב שם, מה אמרה המשנה? אל תתוודע לרשות. שאין מקרבים לאדם אלא לצורך עצמם. אומר הרמב״ם שם, מה פירוש תוודע לרשות? אומר, כל רב שמתחבר עם השלטונות ועם זה ועושה את רצונם ומחניף להם, זה בהכרח שבמשך הזמן יעזוב את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, והוא יעשה מה ימצא חן בעיני הפוליטיקאים. אז הוא לא יעשה מה הקדוש ברוך הוא אמר. לכן אמר, אל תתוודע לרשות, שהוא עוזב את רצון השם ועושה את רצון האנשים, בני האדם. אז לכן הזהיר אותנו שלא לעשות כן. אומר אחרי זה, היה גאון הפרי מגדים. שמעת עליו? יודע, יפה. קראו לו רבנו יוסף תאומים. הוא היה בתחילה ממלמד דרדקה. ככה הוא כותב בהקדמת ספרו. הוא כותב, אני לא רב, אני לא זה, כך ענו ודן. גאון גדול, בקי בכל השולחן ארוך, ישר והפוך. הוא היה מלמד ילדים, תינוקות, כן. אבל היה גאון גדול בתורה. כתב פרי מגדים, יש בו שני חלקים. חלק אחד נקרא אשל אברהם, חלק השני משבצות זהב. אז אם אומרים לך פרי מגדים, אתה צריך לדעת באיזה חלק זה מופיע. זה מקביל. אותם סימנים, אותם סעיפים, מה שכתב פה לא כתב פה, מה שכתב פה לא כתב פה. אז כאן הוא כותב, כתוב אחרי זה, והוגד לך ושמעת, והנה אמת, הנה פסוק ד' והוגד לך, מה היה שם? היה, כי ימצא בקרבך אחד שעריך, אשר יעשה את הרע, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וישתחו להם. מה אומר הפסוק? והוגד לך ושמעת, ודרשת היטב, והנה אמת, נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל. הוא אומר, מה פירוש? והוגד לך ושמעת, ודרשת גם. הוא אומר, הוא לא מסביר את הפשט של הפסוק, אלא את הדרש. הוא אומר, לפעמים בן אדם שומע איזה חידוש, או איזה פירוש יפה. מצאים בעיניו, קנה אותו. אבל מה עושה? הוא הולך לאיזה מקום, הוא תגיד דבר תורה, אומר, אני אגיד לכם דבר תורה. הוא לא אומר, אני שמעתי את זה מפלוני, או הרב פלוני כתב. הוא אומר, והוגד לך ושמעת. הוא שמע. ואז, ודרשת היטב. הוא דורש את זה, אבל דורש יפה. ומפתח את הסיפור, ואת הפירוש, ואת הביאור. אבל לא אומר דבר בשם אומרו. שמע כמה זה חמור. הוא גונב מאחרים, וכותב זה כאילו שלא. אומר, נעשתה התועבה הזאת בישראל. למה? כי הגמרא אומרת, מסכת מגילה, נכון? מה אמרה שמה הגמרא? אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, כל האומר דבר בשם אומרו, יפה, את זה אתה זוכר, מביא גאולה לעולם, שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אז היא הביאה גאולה לעולם. אז מכאן אמרנו, צריך להגיד, לומר מי בעל השמועה הזאת. יש ויכוח בפוסקים, האם לפעמים כתוב, אמר, אנחנו מה אמרנו עכשיו? אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא. לפעמים כתוב עוד, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי. צריך להגיד את כל השמות, או מספיק שאני אגיד את הראשון מי אמר, או האחרון שהוא בא לשמוע. יש אומרים צריך להגיד את כולם, אבל לא תמיד זוכר, הוא זוכר את זה, אבל צריך לדייק מי אמר מה. הכך אמר, כי בלה ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אומרת הגמרא, הגמרא דורשת את זה גם כן על עניין של בצורת דרש. הפשט, אם אדם יש לו, הוא לא יודע מה לפסוק, או חכם אפילו, בא אליו איזו שאלה, שאלה קשה. צריך לדעת מה, 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 מה לפסוק, לכאן או לכאן. אז מה עושה? וקמת ועלית אל המקום אשר הבחר אדוני אלוהיך בו. איפה זה? לשכת הגזית. זה היה בהר הבית, היו שם הסנהדרין, בעוונותינו הרבים. אנחנו לא אומרים בסליחות, טבור אגן הסהר, נא על יחסר המזג. מי זה אגן הסהר ומי זה המזג? 90 שנה אתה אומר את זה. איזה? מי זה אגן הסהר? מי זה אבל? יש סנהדרין גדולה ויש סנהדרין קטנה. טבור אגן הסהר, הם היו יושבים בטבורו של עולם. איפה זה? ירושלים. בלב ירושלים, בהר הבית. והיו יושבים כגורן עגולה כדי שיראו אלו את אלו. הגמרא בסנהדרין אומרת. ואז זה היושב כמו אגן הסהר, יושבים 71 סנהדרין. זה אין לנו היום בעוונות. ואיפה? וגם אנחנו מבקשים, נא על יחסר המזג. מי זה המזג? זה סנהדרין קטנה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. תראה גמרא בסנהדרין אומרת, כל עיר שיש בה איזה מספר אוכלוסייה, אני צריך למנות 23 סנהדרין קטנה. למה 23? 21 מספיק. הרי הגמרא דרשה, למה צריך 20? שנאמר, ושפטו העדה והצילו העדה. עדה שופטת, עדה מצלת. אני צריך 10 מול 10. אין בית דין שקול, אני עושה עוד אחד, אז 21. שכדי שיהיה לי רוב, 11 מול 10. אבל לא, אסור להרוג על פי איש אחד. אני צריך רוב שיהיה יותר. אז לכן, שפטו העדה והצילו העדה, סנהדרין קטנה, היו 23. וגם שיהיה שליש מ-70. שליש מ-70, זה, אז על זה אמר, טבור אגן הסהר, נא על יחסר המזג. עכשיו אומר, וקמת ועלית. אומר רבנו הארי, הביא את זה בספרו לקוטי תורה. יש לו על הפרשיות, אז על הפרשה שלנו. הגמרא אומרת, אם אתה תתמה בין דם לדם, בין דין לדין, אומרים ישראל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה השתמננו אנחנו מדם חיה ועוף? אתה ציווית בתורה שאם אדם שוחט, איך כתוב שם, חיה או עוף, ושפך את דמו, כיסה הוא בעפר. אז צריך לחסות. ולמה ישראל כתוב שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר? בין דם לדם, אחר כך בין דין לדין. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה זה בין דין לדין? אתה אמרת בתורה, ושור עושה לא תשחטו ביום אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ואילו הם באו הנבוזרדן והרג אבות ובנים ביחד, הרגו משפחות שלמות. תראה בשואה מה היה, אוי ואבוי, איזה מכה, איזה מכה. לא תשחטו ביום אחד. מה נשתננו אנחנו מבהמות שהם אתה צווית לא לשחוט באותו יום את האימא ואת הכבש הקטן שלה? ובין נגע לנגע, אתה אמרת בתורה, ובא כהן אל הבית אשר בו הנגע, מה כתוב שם? אז כתוב שהוא מסגיר את הבית שבעת ימים, נכון? צריך לסגור. ופינו את הבית ואת כל אשר בבית, כי אסור ש... יכול להיות שהכהן יאסור כעת את הבית, כי זה נגע, אז אני לא רוצה להרוס גם את הכלים והחפצים. מוציא הכל, אפילו הפלורוסנטים, השקעים, הכל, אני עוקר. ואז הוא פינו את הבית, אחר כך הכהן מחליט האם הבית הזה צריך הריסה או לא. אבל למה אצלנו כתוב וישרפו את בית האלוהים עד להשחית ולהשבית, הרגו, חריבו את בית המקדש כולו עם מה שהיה בתוכו, הכל חריבו לנו, אז למה לנו זה כך קורה? אומר, אתה יודע למה? גמרא משיבה, דברי ריבות בשעריך, דעת שיש שנאת חינם, מחלוקת ומריבה, ולכן כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב, ראיתי הרבה ערים שנעקרו, בתים שנהרסו, ומשפחות בר מינן שקרה להם מה שקרה להם, ולא קרה להם אלא בגלל מחלוקת. מקום שיש מחלוקת, סכנה גדולה. לכן גם כתוב בזוהר שסכנה בבית היולדת שלא יהיה איזה ויכוח. לפעמים רבים איזה שם לקרוא לבן או לבת, ועושים כל מיני מחלקות, או חס ושלום לא עליכם בבית אבלים. אלה שני הדברים האלה, זוהר חדש כך כותב, סכנה שיש שם ויכוחים, לא לעשות ויכוחים שם בשני האירועים האלה. אז זה אומר, לכן נזהר, כי יפלא ממך דבר, אז תדע וקמת ועלית. מה זה וקמת ועלית? אומר הרב חידה, בנחל קדומים, אתה יודע, יש לו למעלה משישה חיבורים על התורה לבד, אחד מהם נחל קדומים, והוא כותב שם מה זה וקמת ועלית. אומר, אם יש לך שאלה, גמרא אומרת, תלך לגדול הדור, שנאמר צדק צדק תרדוף. מה זה צדק? הלך אחר בדין נאה, יפה, לך לרב הכי גדול. יש לך שאלה? אל תשאל איזה רב מאיפה שתמצא, אלא תלך לרב הכי גדול, גדול הדור, שהוא יפסוק לך. אז זהו, אז תסלק את המשמשים, תפוס אותו בית הכנסת, תפוס אותו שהוא יוצא מהמקווה ותשאל אותו שאלה. אז אומר, ומאיפה ראינו ולמה גדול הדור שכך ראינו? והגמרא מביאה דוגמאות בלי סוף, רבי עקיבא בבני ברק, רבי שמעון בר יוחאי בלוד, רבי מתיה בן חרש היה ברומא והוא ברח לרומא, אז שם הוא היה רב. אחר כך היה רבי יהודה בן בטרה בן ציבין, זה בלבנון, היית שם פעם? גם אני לא הייתי, אבל בן ציבין, שם אומרים שעד היום הקבר שלו ידוע שם, רבי יהודה בן בטרה, שם גם את הכנסת. אז בקיצור הדברים, עליך הר, ומאיפה ראינו? אומר, שבשמיים פוסקים מה גדול הדור פסק. ואיפה ראינו? בגמרא בבא מציעא מובא, רבא בר חנה, לא סליחה, רבא בר נחמני, רבא בר נחמני, אז הוא הלך היה מלמד תורה לכל הציבור חודשיים בשנה, אחד בתחילת הקיץ ואחד בתחילת החורף, נקרא ירחק לה. והנה הממשלה הפרסית, רואים אין מס, הולכים לבן אדם, אומר, אני לא עבדתי חודש שלם, מה היה? הלכתי שיעורי תורה, היה לא יום שכולו תורה, חודש שכולו תורה, וכולם לומדים, אין מי שלא לומד. אז מה? רצו אחריו. בקיצור, הגמרא מעריכה שם מעשה ידוע. בסוף איפה הגיע? הגיע בבבל, זה היה ממשלה פרסית שלטה שם, הגיע שם לאגם וישב בראש הדקל, ישב שם והיה לומד תורה לבד, היה לבד. והנה הגיע שעתו להיפטר מהעולם. מה עשה השטן? בא, לא עליכם, שאלך אצל אובמה. האהבה זה השטן, והתחיל להרעיש שם בעצים, באילנות. הוא פחד, חשב שגילו אותו ובאו. והנה, זה מפה לשם, משם לפה, היה בישיבה של מעלה. היה שם ויכוח עם בהרת קדמה לשיער לבן. כי מה כתוב? ושיער לבן צמח בו, נכון? וסימן שזה בהרת. או השיער לבן קדם, אז יש ויכוח שם. הקדוש ברוך הוא אמר להם, מי יענה? רבה בר נחמני, הוא יענה. הלכו אליו. אז עכשיו מהשמיים יצאה בת קול ואמרה לו, מה הדין? אז הוא צעק, טהור, טהור, ויצאה נשמתו בטהרה. אז מה ראינו פה? שאפילו הקדוש ברוך הוא, כשיש שם שאלה, הוא לא עונה עד שיענה פה. מה פוסקים כאן? שם פוסקים. מראות על פי התורה אשר יגידו לך. מה זה על פי התורה? אומר החכם שבא לפסוק הלכה, כדאי לעיין בספר קודם, לא יפסוק בעל פה, אלא יעיין ואחר כך יפסוק. היה סיפור על רבי אליהו מני, זה גם היה תלמיד של הרב עובדיה סומך, באליהו מני עליו השלום, הרב של חברון, והוא קבור בבית העלמין בחברון. היית שם פעם? מתי היית? איפה זה בית העלמין בכלל, אתה יודע? לא, זה לפני תל רומדה בכלל, זה לא בדיוק בתל רומדה, אתה מזייף. אז הוא רבי אליהו מני עליו השלום היה הרב של חברון, ולא חתם בשום אופן, יש עד היום חותמת שלו צילום, לא כתוב רב העיר, משרת בקודש פה עיר הקודש חברון, משרת בקודש, יענו הוא משרת חוסר שלו, חוץ מכבודו. אז הוא, אשתו, אתה יודע מי הייתה אשתו? הוא נשא את אחותו של הזריחי צדק. קראו לו הרבנית צמרה עליה השלום, היא קבורה לידו, שם, בבית העלמין. אז הוא, הרבה פעמים היו באים אליו הביתה, היא הייתה פוסקת ההלכה. אבל לא הייתה סתם פוסקת, פותחת שולחן ערוך, הוא מראה להם, הנה ההלכה הזו כתובה פה, וההלכה הזו כך כתב הבית יוסף, כך כתב הרשב"א, וכן זה הדרך. סיפרו גם על אשתו של הסמע. הסמע, גם אשתו הייתה גדולה, רבי יהושע פולק, אשתו הייתה אישה גדולה מאוד, הייתה חכמה ובקיאה בכל התורה כולה. היו שואלים אותה הרבה פעמים שאלות. הייתה פה בירושלים, אני זוכר, הייתי ילד קטן עוד, פה ברחוב חיים עוזר, הייתה גרה אמו של רבי יהודה צדקה עליו השלום. היא אחיינית של הבן איש חי, והיא הייתה המקבלת, היו באים נשים לשאול את הבן איש חי שאלות, אז היא הייתה מקבלת אותם ולוקחת את הדוגמאות או את השאלה ונכנסת אליו, והוא פוסק לה את ההלכה. והיא הייתה יוצאת ואומרת, אז הנה, הייתה כבר חכמה. עד כדי כך פה בירושלים, אני זוכר, היו רבנים גדולים שמסתפקים באיזו שאלה, הולכים אליה לשאול אותה, ממאיה אם היא זוכרת מעשה כזה, כי היא אולי 40 שנה שימשה אותו שם. ואז היא הייתה כבר, נעשתה עבד, מלך מלך. הייתה לא פחות ממנו. כמה פחות ממנו, אבל באותה שורה. אז לפעמים אתה רואה שגם אישה יכולה להגיע למדרגות מיוחדות במינם. אחר כך אומרת התורה, ולא ישיב את העם מנים מלך, ולא לא ירבה לו סוסים. מה עוד לא ירבה לו? בכסף וזהב. ולא ירבה לו נשים, פן יסור לבבו. ואז בכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. ומה כתוב אחר כך? פן ישיב את העם מצרימה. אז זה פעם, מקום שלישי שהתורה מזהירה לא לחזור למצרים. המקום הראשון, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אחר כך, זה המקום השני, ואיפה יש עוד מקום? שלוש מקומות כתוב. לא תשוב בדרך הזה עוד. ככה אמר הפסוק. הרמב״ם, עליו השלום, הביא את ההלכה הזאת, להלכה ולמעשה. אז והוא עצמו היה גר במצרים. הוא כותב שכל האיסור הוא בדרך הזה. אלה מסעי, למה כתב לנו את כל המסעות? דרך ה-42 מסעות, אל תעבור. אבל אם הוא צריך ללכת למצרים לסחורה או לאיזה דבר, מותר. הרשבץ, עליו השלום, תראה, כי כולם הקשו איך הרמב״ם בעצמו היה גר 30 שנה היה במצרים, נפטר שם. אז הרשבץ כתב, רבי שמשון בר צמח, כותב שדווקא להתיישב שם אסור. אבל אם הוא בא רק בתור תייר, או בא בתור סחורה וכדומה, או לרפואה, זה מותר. הריטב"א, תראה סירוץ אחר, אומר, זה רק בזמן שהיו ישראל יושבים על אדמתם בארץ ישראל, והיה לנו מלך, והיה לנו סנהדרין, אז היה אסור ללכת למצרים. אבל היום שאנחנו בגלות ונודדים ממקום למקום, זה מגרש אותו מפה וזה מגרש אותו מפה, אז אין את האיסור הזה. כך הוא טוען. הרדב"ז כותב, גם אני, שם ברמב"ם, בהלכות מלכים, כותב, גם אני הייתי גר במצרים והייתי רב שם, עזבתי את מצרים ועליתי לירושלים. כך כותב הכפתור בפרח, רבי אשתורי הפרחי, אומר, ואני פגשתי את נכדו של הרמב״ם, רבי שמואל. היה לו כמה, אחד מהם רבי דוד הנגיד, אחד מהם רבי שמואל. אומר, פגשתי את רבי שמואל, והראה לי מכתב של הרמב״ם שהיה חותם נאום משה ברבי מימון הספרדי, העובר כל יום על שלוש עבירות מן התורה, שאני גר במצרים. ככה היה כואב לו וקשה לו מאוד. אבל עם ישראל מעל המזל, לכן אמר, תמים תהיה עם השם אלוהיך. מה זה תמים תהיה? אומר, תמים, אל תדרוש לא עתידות ולא חלומות ולא בבות. למה? כי ישראל מעל המזל. למה ישראל מעל המזל? אומר הזוהר, כי שם שדי הוא שולט עלינו, ושדי משדד מערכות הטבע. יש היום, רבותיי, זיכנו היום הקדוש ברוך הוא להוציא לאור את המחזור ליום הכיפורים עם ביאורים נפלאים מאוד, וכל מיני עניינים שמנהגים והלכות, הכל אשר לכל יש בחוץ. זה מחיר הקרן, אפילו הורדנו את זה הפעם לכבוד ההוצאה לאור, הורדנו את זה. זה מחזור כל ציון, שני כרכים, ויצא 1300 עמודים בן פורת יוסף, והקדוש ברוך הוא יעזור עוד, שבעזרת השם חזקו ואמצו.